Abi. Ne mizgah şu ya. Mağal. Abi, bir de. Bir de. טוב, בפרק הזה של נרמוכה של המערל, המערל מסביר עניין של המלכויות ומביא כמה מקורות, גם מהגמרא, גם מהמדרש. ואני רוצה להקדים את הפרק הזה במה שאומר המדרש על סדר המלכויות. אז אני נמצא בראשית רבה, יש גם כן בגמרא במסכת מגילה, אם אני זוכר, על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז העניין של המדרש זה להסביר שעם ישראל, שבשלב הכנה כבר מאדם הראשון, כיוון שסוף סוף הוא נקרא בן אדם, אז זה מתחיל כבר מאדם הראשון. על ישראל צריך לעבור שלבים, הליך, אם אפשר לומר, של ארבעה מלכויות, ורק בסוף יהיה מלכות המשיח. אז לפי המדרש זה פשט הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רק בסוף, באחרית הימים, זה מלכות המשיח. יש עוד מדרש שאומר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של המשיח. זה נמצא במדרש הבא על אותו פסוק. וזה נוגעים במקור על הפסוק עצמו. רבי שמעון בן לקיש פתח קריה בגלויות. יש פה ביטוי רגיל למדרש, זה או פתח קריה, נתן פתיחה למקרא, או פתר, נתן הסבר, פתרון, פתרון. כן? אז פה זה פתח קריה, הסביר את סדר הפסוק לפי הגלויות. והארץ הייתה תוהו, זה גם התברר. פה היתרון של המדרש שכל מה שהמקרא מסביר לנו מששות ימי המעשה, זה כמין דגל למה שמתפתח דרך כל ההיסטוריה של העולם עד ימות המשיח. אז פה יש לנו איזה דגל של המצב של העולם עד שלב התיקון שנקרא מלכות המשיח. זה מובן, כן. אז אני חוזר, והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו. טוב, כשאנחנו לומדים את הנושא לפי אותם המקראות, אנחנו רואים שזה שייך לשלב הראשון של המלכויות, שזה מלכות בבל. אם אתם זוכרים, יש כבר מקום, אני מסתכל, יש לי בעיות, זה יסתדר. יש כבר מקור בספר בראשית, בתהי ראשית מלכותו בבל. על מי זה נאמר?
נמרוד.
יפה, על נמרוד. עניין המלכויות, אני מיד חוזר להסביר את זה, זה מתחיל בנמרוד, ואתם זוכרים, נמרוד זאת התקופה של מי?
אברהם
אבינו. אז יש כבר סיפור שלם של התפתחות ההיסטוריה של מין האנושי אחרי המבול, שזה מתחיל במלכויות. ושורש המלכויות זה מלכות נמרוד, שמרד נגד הקדוש ברוך הוא, לפי המשמעות של השם שלו. במקביל, מתחילה נאמר היסטוריה שלמה של הכנת מלכות המשיח, שזה מתחיל באברהם. למדנו כבר את הנושא הזה, אתם זוכרים את זה? מאותה חוויה, מאותו ניסיון של העולם, מצב של טוב ובהול, יש שתי אפשרויות. או נמרוד שמרד על עבורי עולם, מכיוון שהעולמו נמצא במצב של טוב ובהול, זה שורש המלכויות. והתגובה של אברהם אבינו, שהכיר בבוראו, ורצה להיות עבד הבורא כדי לתקן עולם במלכות שבת. זה תוכנית שלם שזה יתוקן, יתקן עד מלכות המשיח. אז יש שני סיפורים מקבילים, שתי היסטוריות מקבילות. ההיסטוריה של המלכויות, ויש לה את ההיגיון שלה, תחזרו על הספר של המהר"ל בנר מדבר, בפרק מסביר את הכל לפרטים. יש צורך של ארבע, של חמש, יש היגיון שלם. אז כל ההיסטוריה של העולם זה היסטוריה של מלכויות, אחת אחרי השנייה, כן? עד גמר התיקון, ואז מתחיל את השלב החמישי שהוא מלכות המשיח. אבל באותה תקופה יש התחלה של המלכויות בנמרוד והתחלה של הכנת מלכות המשיח מאברהם אבינו עד אחרית הימים. זה מובן עכשיו, כן? אז המקום הנדרש אומר, והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובוהו, זה גלות מדי. אחרי בבל, יש מלכות פרס, אבל זה התחיל עם מדי. ולכן יש לנו פה נושא שצריך לראות במקורות. יש ברייתא במסכת ברכות על משמרות הלילה. לילה זה גלות. לילה זה התחום של המלכויות. יש שאלה אם יש שלוש או ארבע משמרות בלילה. זוכרים את הברייתא הזאת, כן? בפרק, איך זה קורה? עד השמרת. עד, איך אומר את המשנה? רבי אליעזר.
הוא חלק עם שלוש משמרות.
משמרות הלילה או ארבע
משמרות.
זהו. זה דעת מי? עד אש. תחזור על המשנה הראשונה שלך.
המשנה הראשונה של ברכות?
מה אתה
קורא? מתי קורא לשנה בערבית? משעה שהפעמים נכנסים לחוק ביטום אדם?
עד?
עד סוף השמורה הראשונה.
השמורה הראשונה דברי?
רבי
אליעזר, זהו. אז שם הגמרא שואלת אם יש שלוש או ארבע משמרות בלילה. זה עניין של המלכויות. ולכן יש לנו שתי אפשרויות. או לומר, זה בבל, מדי, פרס, רומי. מלכות הראשונה זה רומי, רומה. ויש גם כן גרסה אחרת. זה בבל, פרס, יוון ורומי. אבל סוף סוף זה הולך לאותה משמעות. אז פה במקור של בראשית חווה, ראיתי את הארץ והנה תוהו, זה בבל. ובוהו זה גלות מדי, ויבהילו להביא את המן, ויבהילו זה בוהו, זה ברור שזה מדי. זה מלכות שהייתה לפני שהיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך, מאוד ועד קוש, תראו המקור בראשי, הפסוק אומר המולך ולא המלך, מה ההבדל? מה?
זה פועל?
למה לא אמר המלך מאוד ועד קוש, אלא המולך?
ארעים?
שאיזה שם עצם?
מה?
ארעים?
זמניים? הוא מולך עכשיו, אבל לא
עם לו. זה דרך שפה, סבבה, לא מספיק. כשמלכות פרס לקח את המלוכה ממלכות מדי, המולך ולא המלך. הבנתם את הילד? תראו בראשי שפה. אז קודם כל בבל, אחר כך מדי, ואחר כך, וחושך על פני תהום, זה גלות יוון, שכשיחה עיניהם של ישראל בגזרותיה, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק ונחלה יסוד באלוקית. על פני התהום, זה גלות ממלכת ההכשעה, שאין לה חקר כמו התהום. מה התהום הזה אין לו חקר? אף ההכשעים כן. ורוח אלוקים רחפת זה רוחו של מלך המשיח. זה מובן? לכן יש שלבים. קודם כל, שלב של מחודדים, אחר כך מדי, פרס, מדי זה פרס, יוון ורומי. ואחר כך בסוף מלכות המשיח. זה המקור של הפרק של, של המערב. זה מובן? אז ניקח את הספר עכשיו. והמחל מסביר בקטעים הקודמים מה מאפיין את כל מלכות ומלכות שמטרותיהם להתנגד לכל השלבים של ההכנה של מלכות ישראל. כל המלכויות האלו לוקחים את המלוכה מישראל, ורק באחרית הימים מחזירים את המלוכה לישראל. זה מובן. והוא נותן לנו את דרך הזה, כמו שבנשמת הנפש האדם יש כמה כוחות. גם כן, בבחינת כלל במין האנושי, הכוחות האלו פועלות במלכויות. ולכן, כוח הנפש זה ממלכות בבל, ואחר כך כוח הרוח זה ממלכות יוון, אחר כך כוח השכל זה במלכות יוון. מה אמרתי?
יוון כוח רוח.
לא, אמרתי מדי רוח, לא. לא, יש בעיה, יש לי בעיות עם כל הביטוי. אני חוזר על זה. הכוח המאפיין את מלכות בבל זה כוח הנפש, גסות רוח. נפש. אחר כך מדי זה הרוח, אחר כך יוון זה השכל, ואחר כך באה המלכות הרשעה רומא שכוללת את כל הצורות של נפש האדם, נפש, רוח, נשמה, שכל, והיא המתנה שמתנגלת לישראל בכל הכוחות בבת אחת. תראו בקטעים שקודמים לפרק שלנו את ההסדר של המערב שהוא מדויק לפי המקורות והפסוקים ופה נתחיל מיד. ודע כי החומר הוא מתפעל, החומר הוא בגדר בהגדרה של כוח הנפש, הוא מושפע מכל ההשפעות, הוא מתפעל, הוא לא פועל, אלא מתפעל. תראו, אני רוצה לקרוא את כל הפרק, כי זה צריך להשתים את כל הנושא כדי להבין את זה. תדע כי החומר הוא מתפעל, ולכך בני אדם שהם בעלי חומר, אינם עזים וקשים, אין להם היוזמה של העזות, ויש את זה, אני מציין מיד בין עזות ועזות פנים. עזות פנים זה שלילי, לפי המוסרית, כן? עז פנים מגיעים לנו. אבל עזות, והמר"ל חוזר על המקורות האלו, עזות זה מידה חיובית. למשל, במשנה בתפארות, אהיה... אסתנמה. יש הבדל בין אהיה אסתנמה לעשות, זה חיובי, זה מידע חיובי. זה היוזמה של הרצון, אבל עז פנים זה המכשול, זה הכישלון של העזות בהגדרה החיובית. לכן יש את זה. אינם עזים וקשים. בני אדם ששייכים לחומריות הם בבחינת מתפעל, מקבלים השפעה, והם מגיבים על ההשפעה, אבל אין להם היוזמה. בבחינה השלישית, שהיא בחינת השכל, הנשמה, בהגדרה של המערב. אבל ישראל, שניתנה להם התורה, הם עזים וקשים לגמרי. פה יש הגדרה מעניינת, כן? ואנחנו יודעים שזה אמת. ישראל הם עזים וקשים לגמרי. לכן זכו למדרגת מתן תורה. כי צריך להיות עז כנמר כדי להיות מסוגל לעבודת התורה. ועוד נמשיך. ודבר זה ביארנו בכמה מקומות. ולכך ראה דניאל בנבואה שלו אומה זאת שהיא מוכנת אל החוכמה ביותר. במקביל למקור שראינו במדרש חבא, יש גם הפרק של נבואת דניאל, שהוא רואה את ההתפשטות של המלכויות האלו בבחינת חיות. והחיה השלישית בחזון דניאל זה נמר. מיד המשמעות היא מדויקת. זה הכוח השלישי, כוח השכל, שנקרא עזות רוח. לא עזות פנים, אלא עזות רוח. זה במובן. ולכן הוא רואה איזה חיה שנקראת נמר, שהיא מוכנת אל החוכמה ביותר, נשאר אומות, ראה אותה נמר, שהוא היותר עז. ולפיכך, האומה הזאת ביקשו שיכתבו להם חכמים התורה בלשון יוונית. אתם זוכרים במה מדובר. דווקא תרבות יוון ביקשה שחכמי ישראל יכתבו את התורה, כי הם היו מסוגלים איך אפשר לומר, לגזול את התורה מישראל, מכיוון שהתרבות שלהם הייתה מסוגלת לאותה מדרגה של חוכמה. תרבות בבל ראתה את הכוח של ישראל בבחינת הנפש, והתנגדה לזה. תרבות מדי בבחינת הרוח, והתנגדה לזה. ופה אנחנו מגיעים לשלב השלישי של יוון, של האימות בין יוון וישראל, ודווקא בנבואת דניאל זה בצורת נמר, שזה מסמל לסגולת הכוח השכלי השייך לתורה. יוון זה לא ישראל, ולכן אינם מסוגלים לתורה בקדושתה, אלא מסוגלים למדרגת חוכמת התורה, ולכן דווקא ביקשו לגזול מישראל את התורה כחוכמה. לא כקדושה, כי אין להם שום שייכות לקדושה, אבל הם מסוגלים להבין את חוכמת התורה כחוכמה, ורצו לקחת מישראל את התורה כחוכמה, כדי לתרגם אותה ליוונית. אתם מבינים את חומרת המאורע, כן? כמו שמפורש במסכת מגילה, אף כי בוודאי אין לאומה הזאת חלק בתורה, ואני מוסיף, מסביר, בבחינת הקדושה, כמו שאמרנו קודם, ומכל מקום ביקשו לכתוב להם התורה, בלשון, בלשון שלהם, וזה מורה שהחוכמה שייך להם ביותר. יש קצת הומור בזה, כן. אנחנו יודעים שהיו מייזלי הפילוסופיה, כן? לכן היו מסוגלים להתקשר לעניין של חוכמה. מצאו ספר שעם ישראל אמר שזה נבואה, שהספר אפשר להגדיר, התורה אפשר להגדיר אותה בפסוק מיוחד, קדושים תהיו כי קדוש אני. טוב, זה לא מעניין אותם הקדושה, אבל הבינו למשל את הפסוק וראו כל העמים, פחות או יותר זה ככה, כי עם חכם ונבון, אתם זוכרים את הפסוק בספר דברים, תפסו את עניין החוכמה שיש בתורה ורצו לגזול מישראל את אותה חוכמה ולתרגם אותה ביוון. זה מובן? אז אני חוזר על זה. וזה מורה שהחוכמה שייך להם ביותר. כן, רציתי לציין, דיברנו על זה כמה פעמים. שכשרש"י נתן פירוש למילה פילוסוף, פעמיים במשל. במסרת שבת, ובכל כתבי הקודש, הוא מפרש את המילה פילוסוף, המילה מין. מה זה מין? כן, מינות. מי שמראה את עצמו כאילו מאמין, אבל אינו מאמין, אז נקרא מין. ובמסכת עבודה זכר, רש"י מסביר את המילה פילוסוף כחכמי אומות העולם. דיברנו פעם על זה, אני רוצה להסביר את זה בהקשר לנושא. ולכן, יש לנו שני פירושים של רש"י, במסכת שבת, פרק כל כתבי הקודש, הפרק מתייחס לשאלה הבסיסית, מה זה ספר של כתבי הקודש, מה זה ספר של חוכמה. יש הבדל מהותי בין שני ההגדרות האלה, בין שתי ההגדרות האלה. אז במסכת שבת, רש"י מסביר מין זה מין, סליחה, פילוסוף זה מין. ומה שכן כל הדברה, הוא מסביר למילה פילוסופים ולשם רבים, חכמי אומות העולם. שאלו פילוסופים, חכמי הדרום, במסכת העוד הזה. להבין זכות של דבר, אין סתירה. מכיוון שבהקשר לנבואת ישראל, מי שלא מאמין בנבואה הוא מין. בהקשר לעבודה זרה, מי שלא מאמין בעבודה זרה הוא חכם. לכן אין סתירה. לכן יש נושא מעניין מאוד, כי שוב כל העניין הזה חוזר בימינו אנו. מה עדיף? פילוסוף של אומות העולם או פילוסוף של ישראל? למה? מכיוון שפילוסוף, מה זה פילוסוף? מי ששולל כל עניין נבואה. זה מובן, אין דבר כזה אצל הפילוסוף, בפילוסופיה, נבואה, לא מובן, שוללים. אז מי ששולל את הנבואה, יש שתי אפשרויות. פה מדובר בנבואה של עובדי עבודה זרה. אז הוא חכה, מכיוון ששולל את מה שצריך. אם מדובר בנבואת ישראל, ברור שהוא מין. זה מובן. זה מין פרדוק. מצד אחד הוא חכם, מכיוון ששולל את העבודה הזרה. מצד שני הוא מין, מכיוון ששולל נבואת ישראל. ולכן, אם הוא גוי, הוא נקי עם כולכם. דווקא הוא חכם. אם הוא יהודי, אומר, אז פה יש בית. אם הוא תמיד חכם, אז נקרא מין. אם הוא אמרת, אפילו אפיקורוס אי אפשר לקרוא. כי צריך להיות תמיד חכם כדי להיות אפיקורוס. זה מובן? טוב, אז אני חוזר לנושא. פה המהר"ל מציין, כאילו דרך אגב, שתרבות יוון הייתה מסוגלת למה שאנחנו מגדירים חוכמה. ולכן, כשראו את ספר התורה, אז ראו בו חוכמה. ורצו לקחת את זה מבחינת חוכמה, ולתרגם את החוכמה ליוונית. את החוכמה של התורה ליוונית. זה מובן? כן. בבחינת עם ישראל, שקיבל את הנבואה מנביאי ישראל, מהתקופה הקודמת, זה ברור שזה לא רק חוכמה, שזה קדושה. אבל היוונים מסוגלים לתפוס את הצד הקדושה שהייתה באותה חוכמה ורצו לקחת את זה כחוכמה. טוב, אז נמשיך. עוד הוספה, תוספות, דווקא באותו מקור של מסכת שבת, מביא את פירושו של רש"י, מין, ואחר כך מביא את... לא, הוא לא מביא את זה, זה ממקור אחר של עבודה זרה, מביא מה שתוספות אומר, ושמעתי מיהודי שבא מיוון, שפילוסוף, המשמעות זה, אוהב החוכמה. ויש עוד גרסה, חבל לא אוהבת את הספר, ועת דגחסה, פילה סבא, בערבית. והוא מביא מקור בתרגום, שפילה סבא, זה זקן לצד. פילה זה לצד בערבית.
מה?
לצד. לצד, כן. מי שאומר שהוא רוצה לדבר על החוכמה, אבל לא הייתה נבואה. לפי התוספות זה הגדרה של לצד. תפסתם את ההסבר. אולי בצורה אחרת, מי שאומר, אתם רוצים לדעת יסוד החוכמה? יסוד החוכמה זה שאי אפשר להגיע לחוכמה. זה כל הפילוסופיה. ולכן אם מגיע את זה, פילו סוף, פילה סדה בערבית. זה מוכן. אז אני חוזר לך, דיים. ולכך דרשו זל, יש אלוקים יפת. אתם זוכרים שזה הברכה של נוח, יפת. יח אלוקים ליפת. וישכון בעונשת. ופרשו זל במסכת מגילה, אמר רבי חייא בר אבא, האלו טעמה לכתיב יפת אלוקים ליפת, יפיו. איך רואים זה? יפיוטו, יפיוטו של יוסף, היופי. סליחה, אמרתי יוסף, זה גם כן נכון. היופי של יפת יהיה בעונשת. יפת אלוקים יפת וישכון בעונשת. זה מין ברכה בזאת. החלק של יפת זה היופי. דווקא מכיוון שהיופי זה החלק של יפת, עתיד לשכון בעונשת. ההסבר של הגמרא זה איכשהו לתרגם את התורה, את ספרי הקודש, נאמר, רק בלשון יוון, מכיוון שהיא שפה יפה. כי היופי של יפת זה יוון, אומרת את זה לומר. ואנחנו יודעים שזה הסגולה של יוון. כל היופי של, נאמר, הגאוניות, הגניוז של יפת, סוף סוף אנחנו מוצאים אותה ביוון. ולכן, כשנתנו רשות לתרגם, אני מתכוון לסנהדרין, כן? לתרגם את ספרי הקודש, קודם כל אנחנו רשות לתרגם רק בלשון יוון. וזה דווקא בפרק כתבי הקודש. אני לא רוצה להכניס בסוגיות שמה, אם אני מנסים זמן כדירות את כל הפרק, אבל תראו את פרק כל כתבי הקודש במסכת שבת, כשחולקים כבוד לתרגום ביוונית, כמעט באותה מדרגה שחולקים כבוד לכתבי הקודש בעברית עצמה. ואז ההסבר הוא ככה, איך יפת ישכון בעול השם כשיתרגמו את כתבי הקודש בלשון יוון. אתם מרגישים שיש משהו דומה לסתירה. מצד אחד, המהר"ל מסביר לפי המקורות להגדיר את יוון בתחרות עם ישראל שגנבו ממנו את החוכמה שבתורה כשתרגמו את התורה. וזה המקור של בראשית רבה, החשיכו את עיני ישראל ואמרו להם, כתבו על קרן השור, אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. מצד שני, יש איזה שבח ללשון יוון. אם כבר יש צורך לתרגם את כתבי הקודש בשפה אחרת, אז הרשות ניתנה קודם כל, אחר כך הרשות ניתנה לכל השפה. ודווקא לפי דעתי, מכיוון שהיהודים לא היו מבינים עברית, אז היו צריכים לקרוא בכל לשון שאתה שומע. ודווקא בלשון יוון. פה יש נושא חשוב, יש הבדל בין לשון יוון, תרבות יוון מצד אחד, והפילוסופיה היוונית. חוכמה היוונית, זה שני דברים שונים גבי החכמים. הם נתנו כבוד ליופי של הלשון והתרבות של יוון, והיו בעימות, במלחמה האם הדעות של החוכמה היוונית, זה לא קל כבעיה, כן? כי יש צד חיובי ביופי של שאולה של יוון, ויש צד שלילי לגמרי ונראה לך, בצורה שהיוונים, בעיקר הפילוסופים, רצו לסלף את חוכמת התורה. אז המהר"ל ממשיך בהסבר, כלומר, מן היופי של מי יפה, וזהו לשון יוונים, שהוא היפה יותר, יהיה התורה והעול השם. זה מובן, צריך לדייק עוד. זאת אומרת, איך מתקיים הפסוק? יף אלוקים ליפה וישכון בעול השם, אם היופי של יפה יהיה אמיתי, בסוף זאת זה מתגלה ביוון, אז יפת יכול לשכון בעול השם, איך? בתרגום של התורה בלשון יוונית. ולכן רציתי מיד לדייק, יש הבדל בתפיסת החכמים, לעניין של היופי השייך לסגולת יוון, שהיא יופיו של יפת, וחוכמת היוונית שתרגמה את קדושת התורה לצורה תרבותית שונה לגמרי, שייכת לחוכמה החילונית של יוון. אתם מבינים את חשיבות הבעיה. כי מותר להיות התורה בלשון שלהם. וכל זה, מפני שיש להם החוכמה יותר משל האומות. אפשר אולי להגדיר את זה ככה, יותר מכל שפות יש סיכוי שהתרגום של כתבי הקודש בלשון יוונית יהיה יותר קרוב לאמת של חוכמת התורה משאר לשונות. זה מובן, כן? אבל מה קרה? קרה שתרבות יוון רצתה לחלל את קדושת אותה החוכמה של התורה, ולכן התחיל העניין. לכן יש פירוש על מסכת אבות שנקרא מגן אבות מחכם גדול ששמו היה דווקא באלג'יר
רשבץ.
אז הוא מסביר את זה באופן ברור, ההבדל בין לשון יוון וחוכמת יוון. זה מסביר לנו למה היה כל כך פיתוי לעם ישראל שבאותה תקופה לתרבות היוונית. מי שלמד הלשון הזה יוונית יכול להבין שהיה פיתוי כזה. אם כבר צריך להתארגן, אז כדאי ביוונית ולא בשום לשון. והקירוב הזה עצמו, זאת אומרת, הקירוב של סגולת החוכמה הספרית ביוון וסגולת החוכמה הקדושה בישראל, הקירוב הזה עצמו היה גורם שרצו לעבד מהם התורה, לעבד מישראל את התורה. ולכן, כשהיו שולטים בארץ יהודה, אמרו, תביאו את הקורבנות שלכם, אבל הקרן השור של הקורבן, כתבו, אין לנו חלק ונחלה בלוקי ישראל, ועוד זה יתבייך. כי אין גיבור מתקנה, אלא בגיבור שכמותו, בביטוי יפה. ולכן, מהו הפסוק שמתנגד לזה? אני חוזר על מה שאומר המהר"ל פה. אין גיבור מתקנה, אלא בגיבור שכמותו. החכמי בראל לא היו יכולים להתחרות עם חוכמת התורה, מכיוון שלא היו מסוגלים להיות חכמים באותה מדרגה. גם כן חכמי מדעי, אבל חכמי יוון כן, תעשו דווקא את הנקודה שאותה חוכמה שיש בתורה, אנחנו צריכים אותה, נאמר את זה ככה, גבי על אוניברסליות של התרבות האנושית כולה. הספרייה של אלכסנדריה, כן? בתנאי שלא יהיה קשר, קוראים את זה מיוחד, ייחודי של העם היהודי. תפסיקו לומר, זה החוכמה שלנו, זה הכתובת שלנו, תנו את זה לכל העולם כולו, או לגויים, בלשון ירח, מכיוון שזו הייתה המלכות של אותם. מה הפסוק בתורה שמתנגד למה שאמר פה הרב? כי אין גיבור מתקנה אלא בגיבור שכמותו, לכן נאמר, כדי לתקן את זה, זה דבר פשוט ויפה. ואהבת לרעך כמוך, כי פה יש סכנה של קינה. הבנתם את הרעיון? ולפיכך, רצו לאבד מהם התורה, ולכף אמר, כי מלכות שלישית מתייחס אל חיה בחזון של דניאל, שהיא נמר, שיש לה ארבע כנפיים, כי החוכמה היא מתפשטת בכל סדדיו, לרוחב ולאורך, טוב, אני מדלג על ההסבר הזה, ואין לה גבול כלל, רק מתפשט בכל מקום, ולכן היה מדמה זה לנמר שיש לו ארבע כנפיים. שהכנפיים מורים על התפשטות בכל ארבע רוחות. כבר בערנו זה במקום אחר, וזה מבואר. בכל מקום, ולכך אמר, אלומה זאת, זה בארמית, בספר דניאל, שהיא תתפשט בכל הארץ. ובלי שום ספק, הכוח, הסגולה של תרבות יוון, התפשטה, כך אומרים, התפשטה בכל הארץ כולו, וזה לחינם, בכל הארץ כולו. מה? לא חכו מנותי, לא. מצד האומנות זה מסוגל לאיזה אופי תרבותי. אבל יש איזה בחינה שחוכמת יוון התפשטה על כל העולם כולו, בבחינה ממש כלל עולמית. המדע. כי הלשון של המדע זה סוף סוף המתמטיקה היוונית. וזה הגיע למדרגה של ויהי כל הארץ שפה אחת. זאת אומרת, זה בא מיוון. וזה דווקא המדע של החיצוניות של העולם. יש צד של אסתטיקה, יופי, ויש צד של מדע, זה המתמטיקה. אני לא אומר שלא היו גם לפני היוונים תרבויות ועמים שידעו מתמטיקה. אבל הסגנון המתמטיקאי של היוונים הוא שהגיע לאותה מדרגה של ויהי הארץ שפה אחת. זה מובן? לא. זה שייך לשטחיות של המציאות, לחיצוניות של המציאות, כפי שראינו כבר בשיעור הקודם כשלמדנו את הפרק באורות. זוכרים את זה. אבל הלשון השייך, השפה השייכת לפנימיות של המציאות, לרוחניות, לנשמה, לערכים של הקדושה, זה הסגולה של עם ישראל. אז כל עוד שיוון הסתפקה בחלק, בסגולה שלה, היופי, אני חוזר בהגדרות, היופי, האמת של המציאות החיצונית, דהיינו המדע, זה היה בסדר, זה הסגולה של יוון, סגולה של ישראל זה הנבואה, הידיעה, המדע של פנימיות המציאות של הקדושה, של עולם הפנימי של הנשמה, אבל כשיוון רצתה לקחת גם את הסגולה של עם ישראל, אז המלחמה התחילה. תפסתם את ה... ייתכן שהייתה פה איזה מין... איך אומרים את זה? חכמי ישראל לקחו סיכוי גדול, הפיתוי היה גדול יותר, לתת לתרגם את התורה בלשון יוון. אבל לפי דעתי, לא הייתה ברירה. זה נעשה בעל כורחם. אנחנו רואים לפי המציאות התרבותית של עם ישראל בכל תקופה. דווקא, יש לנו הרבה, הרבה עדויות מאותה תקופה. היהודים, ובכללם הרבה מחכמי ישראל, בחרו את התרבות היוונית על התרבות הקודמת של פרס, מדי ובבל, וזו היה הכישלון של התרבות היהודית דאז. מכיוון שכל עוד היהודים היו נאמנים לתרבות הפרסית, המדעית, כך אומרים, מדעית, באלף, כן? ערבית, שזה הכלי של החוכמה של התלמוד. זה תרבות בבלית, זו תרבות יוונית, כן? אז הכל היה עוד קשור לתקופת הנבואה, לכלים התרבותיים של תקופת הנבואה. מיד כשהתחילו להעדיף, לבחור את התרבות היוונית ככלי של תיבור התורה, ואחר כך הלטינית, זה היה ארץ של המסורת והתחלת הסדוקיות. אתם מבינים שפה יש נקודה חשובה. סוף סוף, אם אני הולך לסוף הנושא הזה, מהו ההבדל בין עולם היהדות לעולם הנצרות? עולם היהדות נשאר נאמן לכלים התרבותיים של התקופה של הנבואה, דהיינו התרבות הבבלית והפרסית. הנצרות בחרה בכלים של יוון ורומי. וכל פעם שיהודי, תמיד חכם, משכיל, נבון, עושה אותו דבר, זאת אומרת, זורק את דרכי החשיבה של התלמוד, שהם בבלים ופחסים, מי שבאתי קצת בתלמוד מבין את זה, בתלמוד מבין את זה, ומעדיפים את הכלים התרבותיים של המערב, האוניברסיטאים, האקדמיים, דהיינו, יוון ורומי, זה כבר ארץ המסורת. זה ההבדל בין הישיבה לאוניברסיטה. העניין של יום לקודש. תפסתם את זה? זה מובן?
למה לפי זה דרשו דף יפותו של יפת לשפון בו הראשם שמותר לתרגם אותה?
נכון, לכן אני אמרתי, התחלתי קצת, זה היה פיתוי, ולקחו סיכון חמור, ונחשב. זה יכול להיות אפשרי אם לא הייתה אותה מלחמה תרבותית שהיוונים לא הסתפקו בסגולה שלהם. דהיינו, החוכמה של החיצוניות של המציאות, עולם האסתטיקה ועולם המתמטיקה, רצו לטפל, והמושג במקומו, בנושאים של הנבואה, פילוסופיה. ואז הכניסו חושך במקום האור. הכניסו את התומה במקום התהרה, כפי שלמדנו בשיעור של הרב, כן? זוכרים את זה. כל עוד שאיש מדע עושה מדע, זה קשר למהדרין, כן? אבל כשהוא מתחיל לפרצף, הוא מתחיל לסלף. כי הוא מטפל בתחום שמחוץ לסגולה שלו. וזה התחום של הנביאים, של הנבואה. אתם מבינים את ה... זה סוף סוף, זה פשוט להבין את זה, אבל זה הייתה מלחמה שלא נגמרה, כן? ולפי דעתי ההסבר ההיסטורי-תרבותי, אפשר למצוא למה שאומר המערב. כל עוד, אני חוזר על זה, שאנחנו נשארים בתחום החוכמה התלמודית, אם זה בבלים, זה ירושלים. דרכי החשיבה הם בבלים ופרסים. וכשעוזבים את זה, ומתחילים איך אני יכול לומר? לפרצת, כן? עם דרכי החשיבה של יוון ורומי, זה כבר התחלה של הנצחות. וזה מתחיל בצדוקיות, וזה המצב עכשיו, כבר מתקופת הרנסנס כבר, עד ימינו אנו, זה ההבדל המהותי, בין העולם הרוחני של הישיבה והעולם הרוחני של האוניברסיטה. ואין שום פשרה אפשרית. זה או זה או זה. אתם מבינים את זה. אז אני לא אומר שבלתי אפשרי להיות איש ישיבה עם מדע, לא מדע, מדע אוניברסיטאי, זה אפשרי. התרבות היא אוניברסלית. אז אני לא אומר שאי אפשר להיות איש אוניברסיטה עם מדע תלמודי, אבל איך מתחילים הפסוק הראשון של ספר תהילים? אשרי האיש, אשר לא הלך. הבנתם? נכון. אני חוזר. זה מובן? טוב, אז אתם רואים שהבעיה מתחילה עם ההתמודדות עם יוון. כל עוד שהיינו עם בבל, זה כוחות הנפש, תרבות של כוחות הנפש. והייתה מלחמה ביניהם. אבל זה לא הגיע עד השכל. מדען, זה עניין הרוח, הרגישות שבחיים, האומנות של כוח המרגיש, כמו שאומר הרמב״ם, כן? זה היה מדען. טעויות עצומות, אבל בלי שום שכל. מיד כשמתחילים עם יוון, אז זה כבר חומרת האמת. לכן אני אומר, היה פיתוי לאותה אפשרות שאולי זה אפשר לתרגם, וזה יהיה הקשר, הגשר עם העולם הכללי, דרך לשני יוון, מכיוון שכבר נאמר, יבת אלוקים ליבת. וזה נכשל.
למה לא עשו את זה?
מה? לא, התאבלו, התאבלו. היה עבד כשר עשו. מכיוון שבאופן היסטורי, מדויק, זה לא הסנהדרין שהחליטו לתרגם, אלא מלכי יוון, זה נכון, החליחו את חכמי ישראל לתרגם.
אבל יש בתנגוד רשות שלמות על זה שיש רשות וגם הלכה,
כן? ברמת ההלכה, שמותר לתרגם ילדים דווקא ולא... לכן אני הבאתי את המקור של המגן אבות, שאומר יש את זה מהותי בין... פייטנות יוונית, ספרות יוונית, כן? זה העולם שמתאר הרב של היופי, של האמיתות שיש במציאות החיצונית של העולם. וכשלומדים מתמטיקה גם כן רואים שזה רצון הבורא, כן? גם בהכלים של העולם. מיד כשמגיעים לתקופה של הפילוסופיה, זה עניין אחר לנו. זה חכמי יוון שרוצים לדבר על הנושאים של הנביאים. אז זה מה שאומר המדרש. מביאים חושך במקום האור. יש איזה מין ממד טרגי במה שהם אומרים כשמדברים על הנושאים של הנשמה. מוות במקום חיים. למה? מכיוון שהחשיבה שלהם התרגלה לסדר של החיצוניות, וכשמדברים על הפנימיות, מכניסים בפנימיות את הסדר של החיצוניות והמוות בנשמה. הבנתם את זה? הבנתם את זה. והדוגמה המאפיינת זה הנצרות. זה איש של יוון, שנשאר יווני עם הטרגדיה שלו, כן? ושמאמין באמונה של ישראל. אז הוא הופך את האמונה של ישראל מחיים למוות. זה מובן, כן? זה ברור, זה המצב התרבותי שלנו. ואם אני חוזר לנקודה ההיא של ההבדל בין האווירה של עולם הישיבה, שלומדים את התורה עם כוח סגולי של החוכמה השייך לישראל, אבל דרך דחקי החשיבה של בבל ופרס. מיד כשמתחילים ללמוד את זה דרך דחקי החשיבה של יוון ורומי, זה כבר נוצרי. זה קצת סכמתי מה שאני אומר, אבל לא כל כך. מכיוון שלמיתו של דבר זה יותר חמור מזה.
אז למה השתמשו חכמי ישראל?
כל חכמי ישראל שהשתמשו בדרכי החשיבה של יוון ורומי נכשלו. נקודה. אין יותר נקודה. אין יותר. והדוגמה זה לאו דווקא שפינות, שהיה כבר בוגד, אלא פשוט מנדלסון. הוא התחיל בדרך חיים, נכשל, מיד. ומיתה כנגד מינה, בניו התנצחו. והוא היה יהודי עדוק. בניו כבר התנצחו. בגלל שהוא הורה להם את הדרך הלא נכונה. ואין יוצא מן הכלל.
אבל גם הרמב״ם
משתמש
בחוכמה.
מה?
הרמב״ם.
אני לא דיברתי על הרמב״ם. אתה מדבר על הרמב״ם.
לא
להשתמש לאריסטו, נכון. מה אתה רוצה שאני אומר? כבודו מונח במקומו. אבל אני חוזר על מה שאני אמרתי. בלי יוצא נסגר, כל חכמי ישראל שהשתמשו בזה, נכשלו, נקודה. אל תביא את הרמב״ם פה. והמסכים יסכים. זה לא הנושא. אנחנו עם המעלה. אם אתה אומר כבר הרמב״ם, אז תאמר אולי מיימונידס, זה משהו אחר. הרמב״ם זה הרמב״ם. אתם מבינים את ההבדל? אז נחזור לנושא. איפה ילכו? זה חוכמה יותר משאר האומות. והקירוב הזה עצמו היה גורם שרצו להעביר מהם התורה. מהם זה ישראל, כי הם גיבור מתקנה וגיבור שכמותו. ולפיכך רצו להעביר מהם התורה. זה מה שאנחנו אומרים על הניסים. אתם זוכרים? לשכחה מתורתך, או יש גרסאות להשכחה מתורתך. לא רק לנתק את התורה מישראל, אלא גם ישראל מהתורה. זה נראה, כן. טוב, פה המהר"ל מסביר באופן חריף מאוד מה שקרה באמת. היוונים היו מסוגלים להבין את עומק החוכמה שבתורה, ולכן רצו לקחת אותה, ולנתק אותה מהישראליות שלה, מהקדושה שלה. וזו הייתה חומרת המצב, ולכן המדרש וגם במסכת מגילה גם כן מביא את זה, יחשיכו עיניהם של ישראל ואמרו, כתבו על קרן השור, קורבנות תביאו, אבל בבחינת דתית, בבחינת עבודה זרה של ומזור אחרת, אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. הקשר הזה נותק לפי דעתם. ורק רציתי להוסיף, כי זה מצב שאנחנו חיים עכשיו, מאז תקופת האמנסיפציה בחברה היהודית ובפרט בחברה הישראלית, העימות הזה בין שני הגישות האלה. אלו שבאים ואומרים, התורה זה חוכמה גדולה, יותר גדולה מכל חוכמות אחרות, אבל מאותו סוג. וזה שונה לגמרי. מהמסורת שלנו, שהתורה היא החוכמה של הקודש, זה משהו אחר גם. תפסתם את זה? והקודש שייך דווקא לעם ישראל. עם קדוש, תורה קדושה, לשם הקודש. ולכן, נתרגם את התורה בלשון יוון, זה כבר משהו. כי זה לשון יפה, אמיתי, קשה, למהדרין. לתרגם את התורה בדרכי החשיבה של יוון, זה כבר משהו אחר. אני אתפוס את זה שתקופות שונות, הייתה תקופה של תרבות יוון מבחינת היופי, וכשהגענו לתקופה השנייה של תרבות יוון מבחינת הפילוסופיה, זה כבר משהו אחר.
והעניין שרצו
ששינו
איזה 10 מקומות
בתרגום
כדי לשמור על הייחודיות הזאת של התורה?
לפי הדוגמאות שמביאה הגמרא, הם פחדו מהתגובה של היוונים, מכיוון שדווקא בכל המקורות האלו הייתה איזו נימה ארטיגואית, נאמר. זהו. אז פחדו מזה. לא, לפי דעתי זה היה יותר חמור. החליטו בכוונה לתרגם את זה ברובד הכי תחתון של החוכמה. הבנתם מה שאני רוצה לומר? זאת אומרת, ניסוי, הצליחו, אני חושב. כי כשאנחנו קוראים את כל התרגומים, התרגומים שבאו אחריהם, ודווקא התרגומים הכי האחרונים, כן? אנחנו רואים שהמתרגמים לא מסוגלים רק לתרגם לפי המשמעות הכי פחותה של הפסוק. ובזית, כדי לא לתמה את הרוחניות הגבוהה של, של דברי הקודש. אבל מה? זה הביא איתו אסונות בעם היהודי. כי גם היהודים עצמם קוראים את הפסוקים רק בשכבה הכי תחתונה של המשמעות. אתה חושב מה שאני אומר? מה? לא, לא, אני מתכוון למשהו קצת יותר אחר. אין לי דוגמאות עכשיו, כי הנושא הוא רחב מאוד. רק באופן מופשט. בכל פסוק ופסוק יש משמעות לפי הפרדס, כן? ויש פרדס לפרדס, ופרדס לפרדס עד אינסוף, כן? אז המתרגמים, זאת אומרת, הסנהדרין שתרגם, השבעים האלו, החליט לתרגם במילה היוונית היותר גסה, היותר חיצונית, היותר גרועה, נאמר, כדי לא ללכלך את הרוחניות שבתורה. אבל מה, כל זה הביא איתו אסון גם כן ליהודים. הם קוראים את כתבי הקודש אפילו בעברית, דווקא בשכבה היוונית של התרגום. אבל נמשיך. ולכך אמר, כי מלכות שלישית מתייחס אל החיה של נמר. זה קראנו כבר, איפה הגעתי? יותר למטה. מאחר כי האומה הזאת יש בה החוכמה, הרי השכל מתפשט, אז זה עוד למטה. לא זה זה, כי כך עניין השכל פולחף כפי מידת השכל היא ממשלתם בכל העולם, והכל היה כפי המידה, ולכך המלכות הזאת לא היו מתנגדים לישראל רק מצד התורה השכלית ומצד התורה האלוקית, וכך היה כל עניין מלכות שלישית לבטל מישראל מעלת התורה האלוקית, וכל דבר אלוקי בפחת היה רוצה, הייתה רוצה אומה הזאת, שלא יהיה חז ושלום בישראל מעלה אלוקית. וזה אומרם במדרש, בשם הנהר השלישי חידדקל, זו יוון, זה עוד מדרש אחר בויקרא רבה, חידדקל זה שם של הנהר, כן? וההסבר של המדרש הוא שהיא חדה וקלה, חידדקל, בגזרותיה, זאת אומרת מתוחכמת, כן? הווה נתחכמה לו על ישראל, ואומר להם, כתבו על קרן השור שאין לישראל חלק בלוקי ישראל. כי מלכות שלישית אומרת לישראל, כתבו על קרן השור דווקא. טוב, ופה יש מי הרמז שאני רוצה להסביר כהקדמה, ונראה את המקור שמי אמר על עכשיו במסכת ברכות, ואותה טענה אנחנו מוצאים אותה אחר כך בעיקר אצל האסלאם וגם הנצרות, אבל בעיקר אצל פעם הייתם עם סגולה של אותה חוכמה אלוקית של הקודש, אבל נכשלתם. איזה חטא? חטא העגל. בחטא העגל יש לנו, אומרים אומות העולם, עדות שאין לכם שום סגולה אלוקית של קודש יותר מאומות העולם, כי דווקא חזרתם לאותה תפיסת העולם של העבודה הזרה. זה מובן לכולם. מכיוון שקרה דבר כזה, נחשבתם בחטא העגל, אז דווקא אומר המעבר, בהסבר שלו של המקור של המדרש, כתבו על קרן השור רמז לעגל, זה נגמר. אין לכם חלק לנחלה בלוקי ישראל. תפסתם את זה? זאת אומרת, השאיפה של אומות העולם מבחינת יוון, זה לאבד, כלשון המערב, את סגולת ישראל בקודש, שזה כבר נאבד. אז כך בצורות שונות, זו טענת הנצרות, ערה זמנכם, זו טענת האסלאם, וזו הייתה כבר טענת יוון. כתבו על קרן השור, זה עדות של הכישלון שלכם, אין לכם חלק ונחלה. הבנתם את זה? ואני חושב שאפשר להוסיף את זה, ואם המהר"ל החי היה חי בדורנו, היה אולי מסביר יותר, מכיוון שהוא ראה מראש את חומרת המצב, כבר בזמנו המצב התחיל להיות חמור, כן? ושגם המתייבנים בתוך עם ישראל אומרים אותו דבר. אין שום הבדל בין סגולת החוכמה של עם ישראל וסגולת החוכמה של אומות העולם. אין לנו, אומרים, כביכול, חלק ונחלה במה שאתם קוראים עניין הקדושה, אלוקי ישראל, לפי הנביאים. אבל זה מאוד. אני שמעתי חבר אחד שהיה בקונסוליה בניו יורק לפני 20 שנה כבר, שחזר מאמריקה, לא קשור בעניין הריגול. שאמר לי ששמע מהרב ממוקאץ', אולי שמעתם על החסידות של מוקאץ', לא? לא שמעתם את זה? הונגרים, כן. זה משהו מיוחד. יש מהרבי שלהם, אמרי יוסף, יש הסבר, פירוש על רש"י לפי הקבלה. זה משהו לא רגיל, כן? אז שמע להם, בימי הביניים, הרבי ממוקאץ' מניו יורק, הנוכחי, הוא אמר לקונסול הזה, בימי הביניים, היו לנו בעיות קטנות, כן? כל התשובות, שאלות תשובות של אותה תקופה, שאלות קטנות, והם לנו חכמים גדולים, עצומים, ענקים, כן? עכשיו יש לנו בעיות ענקיות וחכמים קטנים. טוב, זה נושא בשני עצמו. אילו היו לנו מורים כמערב עכשיו, אולי אף אחד לא היה מבין אותם, הוא היה כותב לדור אותה באמת. אז אני חוזר על זה. אז אולי נתחיל במקור במסכת ברכות, וזה ההמשך. אני אקח את זה מהר מאוד, מכיוון שהעיקר זה ההסבר שלו. אז אתם זוכרים מה שכתוב בפרק חמישי במסכת ברכות, על ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחד. אז תראו במערב, אני קורא את זה, זה קצת יותר גדול בשבילי. טוב. ותאמר ציון, עזב אני השם, והשם שכחה. הגמרא אומרת. וזה הצעקה של עם ישראל בכמה וכמה דורות. שמענו שמוע, הנביאים אמרו, יש השגחה בין הבורא עולם לעם ישראל. אבל מאז תקופת סיום הנבואה, וזה רחוק מאוד בזמן, לא תופסים את זה. כן? ולכן כאילו עם ישראל אומר, ותאמר ציון, דווקא ציון, עזב אני השם. ולא רק שעזב אני, והשם שכחה. אתם זוכרים את הסוגיה. הגמרא שואלת, היינו עזובה, היינו שכוחה. זאת אומרת, יש כפל לשון. והיא מסבירה. אמר ישראל, אמרה כנסת ישראל, כך אמרה כנסת ישראל לפני כזו ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו ראשונה, זוכר מעשה הראשונה, אתה עזבתני ושכחתני. זאת אומרת, יש צרה כפולה, כן? לא רק שעזבתני, ואולי יש לך איזה קשר עם אומה אחרת, כנסת אחרת, לא רציתי לומר כנסייה, אבל אתם מבינים, עם דת אחרת, אז לא רק עזבתני, אלא שכחתני. וצריך לראות את זה ברצינות, זה החוכמה של הגמרא שראתה את המצב של האיסורים של עם ישראל במשך דורות והרבה הרבה זמן, 2500 שנה, כן? מאז ניתוק קשר הנבואה, ורואים בעולם הגדול כאילו אין שום זכר של עם ישראל, ולאו דווקא בהפך, יש איזה מין השגחה משונה לזרמים של תרבויות אחרות, כן? זה הכוח של האמונה של אבות אבותינו במשך 2000 שנה, כן? אז הנה, אתה עזבת אני ושכחת לי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, וזה המשך הפסוק, בנביא, ותאמר ציון עזב עיני השם, והשם שכחני, אז התשובה של הנביא היא, מפי הקדוש ברוך הוא, התשכח אישה עולה מרחם בית מתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחם. זה הפטרה שאנחנו קוראים הפטרות של תנחומים אחרי תשעה באב. אז הנה ההסבר של הגמרא. ופה יש איזה מין מדע של אסטרונומיה, מה שיוצא מן הכלל. תראו את זה במקום. ביתי, 12 מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל, זה צבא השמיים, ועל כל חיל וחיל בראתי לו 30 ליגיון, זה כבר רומאי, ועל כל ליגיון וליגיון בראתי לו 30 רהטון. אני באמת לא יודע מה זה רהטון, אם זה, איך אומרים את זה בצבא? אם זה אוגדה, איך אומרים? גדוד, או משהו גדוד. צריך להיות מומחה בצבא הרומאית כדי להגיד הרומאית. אבל כדאי לקרוא את זה, ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו 30 קחטון. קחטון זה אני יודע. ועל כל קחטון וקחטון בראתי לו 30 גיסטרה. ועל כל גיסטרה וגיסטרה, זה גיסטרה או גסטרה? זה כבר גסטרה, כן. תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות אחת. טוב, זה אסטרונומיה שלנו. מה הכוונה? אני בורא עולם, בורא עולמות. כל העולם כולו, הקוסמוס, כמו שאומרים היוונים האלו, כל זה בראתי רק בשביל אותה בריאה שתכיר בבורא עולם. אתם זוכרים את המדרשים הראשונים בהתחלת התורה. ראשית ברא אלוקים, מי הדרשים מכניס בזה בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית. צריך את כל העולם כולו כדי להגיע לאיזה מין בריאה קטנה שתכיר בבורא עולם. כל זה בשבילך. זה מובן, זה לא קשה להגיד את זה, כן? זה המון חוכנות בזה, אבל סוף סוף זה הכלל. וכולם לא בראתי לה בשבילך, ואת אמרת, את אמר, עזרת אני ושכחת לי. איזה בדיחה. אתה חושב את התשובה של הקדוש ברוך הוא. זה מובן. אם זה לא מובן, תגידו לי שאני אנסה להבין למה זה לא מובן. כי אם כבר יש בכל העולמות איזה מין בריאה, בעלת חצון, בעלת מודעות, בעלת כל הערכים שיש בנפש של האדם, וסוף סוף מתוך כל המין האנושי, איזה מין בריאה חדשה שנקראת ישראל, שמכירה בבורא עולם. ולכן, אם יש משמעות בכל העולמות כולם, זה בשבילך, ואת יכולה לחשוב לדבר כזה, ועזבתיך ושכחתי. אז זה ההמשך של הפסוקים, התשכח אישה עולה, מבינים את פשט הפסוקים? הפסוק. מה זה התשכח אישה עולה? מה? עולה זה, כן, הבנים. הבנים, כשהם עוד... לא, מי עד אחרי העובה, כן? כשלוקחים על ה... טוב. אמר הקדוש ברוך הוא, כלום אשכח עולות אלים ופתחי רחמים שהכחבת לפניי במדבר. אז פה הקדוש ברוך הוא מזכיר לישראל מה קרה במדבר, כן? איזה מין מסיבת חתונה, כן? האם אני יכול שבפעם הראשונה בכל ההיסטוריה של העולם הבאת לי עולות ופתחי רחמים, כן? כן, לי בורא עולם, והיו קורבנות מקין והבל ואדם הראשון והלאה, לעבודה זרה. זו הפעם הראשונה שעולת התמיד בסיני, כן, עולה כשרה. אני יכול לשכוח את זה.
אבל במדבר היה גם
האלה. סליחה?
אבל במדבר היה גם האלה.
נכון, נכון, זו הבעיה. זו הטענה של הגויים, כן? העגל. אבל הקדוש ברוך הוא מסביר לעם ישראל מה כל המתח בין שני הדברים האלה, הזכות והחובה. אמרה לפניו, ריבונו של העולם, הואיל ואין שכחה לפני חסד כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל, אולי יש לך איזה אבי אבות חכם מהתלמוד. שמה לא תשכח לי מעשה העגל, וזה הפחד של הנפש כשחושבים על העניין של המשקל המוזניים בין הזכויות והחובות. מכיוון שאנחנו יודעים שאולי יש לנו זכויות, אבל אולי יש לנו חובות, אז יש איזה מין פחד. אם אין שכחה, אוי ואבוי, הוא לא ישכח את החובות. כן? אבל אם אין שכחה, הוא ישכח גם כן את הזכויות, אבל אין משמעות בחיים. אתם מבינים איך יכולים להגיע לאפיקורסיות מפחד של יום הדין. כן? ופה יש דבר מעניין מאוד. מסו פניך, שמה לא תשכח לי מעשה עגל, אמר לה, גם אלה תשכחנה. מה זה אלה? כשאמרו, אלה אלוהיך ישראל. האלה הזה תשכחנה, כן? אז אמרה לפנה, ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני חסד כבודך, שמה תשכח לי מעשה סיני? אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. זה יפה מאוד, כן? מה זה אנוכי? כששמעת אנוכי השם אלוקיך, זה אני לא אשכח. כשאמרת אלה אלוהיך ישראל, זה לא שם חול, אלוהיך, זה אני אשכח. אז שמה יש משוא פנים? אני רוצה להסביר לכם בקצרה מה כתוב בירמיה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת גבורתייך, לכתך אחריי במדבר, ואותו נושא כמעט, כן? מה זאת אומרת? זכרתי לך חסד נעורייך. כיוון שיש שלבים בחיים של הנפש, של הבריאה. הבן אדם כבריאה, בזיכרון שלו, יש שכבות. כך אומרים, או שכבות? כן?
שכבות.
שכבות, כן. אז, בתקופת הנאורים, הכל טהור, הכל זכאי, הכל נקי, הכל יפה, כן? חסד נעורייך. אחר כך באים ימי הבגרות, אז חטאים, כן? אז הזיכרון של החטאים בא על הזיכרון של החסדים ומלכלך אותו, כן? ולכן, למפרע, בזיכרון של האדם יש עניין של דעת טוב ורע מעורב. רק הקדוש ברוך הוא יכול לומר, זכרתי לך חסד נעורייך, השלב של לפני החטא. הבנתם את זה? כן? ולכן יש הרבה הסברים שרים לפי הדרש על זכרתי לך. אני יכול לזכור. זכרתי אני, לך, במקומך, כי את לא יכולה. כן? אז הפחד של האדם, שמה זה מעורב, אז אין תקווה, אין תיקון. זה הסוד של טוב ורע מעורב, כן? בעין מוביה. אז רק הקדוש ברוך הוא יכול לזכור בזיכרון המוחלט את השלב של חסד נעורייך, בלי שום לכלוך של חטא. זה מובן, כן? אז זה הולך לפי אותו נושא. והיינו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי ישעיה, מה אם דכתיב גם אלה תשכחנה, זה מעשה רגל, ואנוכי לא אשכחך, זה מעשה סיני. ולכן כשבאים שונאי ישראל, פה בנושא שלנו, היוונים, שאומרים, קראנו את התורה. וראינו שיש מעשה רגל, ולכן נחשבתם, זה נגמר, כן? אתם כמו כל הגויים, תחת השפעה של המזלות. למי שלמד את העניין של מעשה רגל, עם כל המקורות, דרך ראשי וכל המקורות, רואים את זה. כן? החידוש של מעמד הר סיני, זה יש רצון למעלה מהמזלות, ומשה רבנו הביא לשם את תורת המצוות. ועלה למרום ולא ירד. אז חזרו להרגל שלהם, לדת של העבודה זרה שלהם, של אותה תקופה, עם סמל מיוחד של אותה תקופה וכן. זה בקצרה, כן? ולכן באים חכמי יוון ואומרים, מה ההבדל בינינו וביניכם? כתבו על קרן השור, זה מובן? ואני חושב שזה בא מחמת הזמן הארוך בין התקופה התרבותית שכל דור ודור היה חי מזמן הגלות ותקופת הנבואה. זה היה כל כך רחוק שגם חלק מעם ישראל שוכח את זה שכבר היה דור המדבר, שכבר היה מעמד הר סיני, שכבר הייתה התגלות מלמעלה מהמזלות, זה החידוש של משה רבנו, זה מובן. ולכן נוטים אוזן למה שאומרים היוונים. ולכן אמרתי, צריך להבין את זה עמוק עמוק. כל חכמי ישראל שנבעו בזה נחשבו. זה מובן? אז אני חוזר על ה... ותראו איך דקה זה הנושא המרכזי של הכוזרי. כל הוויכוח בין המלך של ה... איך קוראים לו של השחר? מה? של הכוזר, כן. והמחבר, זה על עניין מעשה העגל. אתם זוכרים את זה? זה חשיבות מרכזית יש לכל הנושא. ולכן דווקא הריאל מסביר לגוי הזה, שסוף סוף התגייר, משמע שאפילו גר לא היה, מכיוון שהתגייר, כן? שצריך להבין את חומרת החטא לפי המעלה של החוטא. וזה נושא חשוב מאוד, וכדאי אולי שפעם נחזור על העניין הזה. איך אמר אריאל, רבי יהודה הלוי, מסביר את העניין של חטא העגל.
הוא ממעיט את זה מאוד.
מה?
הוא ממעיט את החטא מאוד.
ולא מספיק, מכיוון שלמיטו של דבר לא היה שום חטא מהסוג הזה של... אלא מה? שבחרו איזה סמל אפשרי שהתורה לא רצתה. זו הטעון שלהם, כן. זה מובן? וסוף סוף, לפי ההסבר של הכוזרי, יש רק סמל אחד כשר. כדי לסמל את מעמד הר סיני. זה אותיות האלפביתה. כי דרך אותיות האלפביתה יש רמז למי שאמר והיה עולם. זה למעלה מהעבודה הזאת. זה למעלה מהמזלות. זה מובן. כל סמל אחר, אפילו אפשרי, אפילו עם המשמעות שלו, ורש"י מביא איזה מקור שהיה איזה אות של קדושה שמה, כן? תפסתם את כל זה? זה מכיוון שהתורה לא רצתה את זה, אז זה היה החטא שלה. זה דומה יותר לשיתוף איזה סמלי מחטא עבודה זרה ממש. ולכן זה היופי של הנשמה היהודית. סוף סוף, בלי שאף אחד לא אמר להם, היהודים בחרו בזה. בבית הכנסת, מה אתם רואים בלוחות הברית? רק האותיות. זה הסמל האמיתי. מכיוון שזה רמז במאמרו פרש החכים. הבנתם את זה? מאחורי הדיבור יש מי שאמר והיה עולם. זה בלי, חוץ מהאותיות האלו כסמל לבורא, אין שום סמל לפי התורה. לפי התורה, לפי המדרגה של התורה, שום סמל אחר זה עבודה זו. אך על פי שיש מדרגות בקדושה גם כן שמה. אבל הקדושה של התורה, של חידוש התורה, של חידוש מאמר הר סיני, בבחינת הסמל, אם יש צורך של סמל, זה רק אותיות התורה. לכן אנחנו אומרים, כבי יכול, כבית יכול, כבית זה כבית אותיות. בעניין
החוכמה,
שאנחנו תולים ביוון,
אם כבר דיברנו... בעניין החוכמה שאנחנו תולים ביוון, אם כבר דיברנו וציטטנו את הכוזרי, נדמה לי שהכוזרי גם תולה את החוכמה בעם ישראל, כי הוא שואל שמה, למה החוכמה בגויים תאמין? מפני ששלמה המלך יפיץ את זה. וזאת חוכמה
כן,
ישראל...
כן, אני זוכר את הקטע הזה, כן. אבל תשמע, אם יהיה לנו עוד קצת זמן, אני לא יודע, הוא זה כבר מאוחר, כן? ועוד כמה שבועות נגיע לזה במערב עצמו. אני מציע את זה ככה, שכבר הגיע הזמן. יש גם רמז באותה סוגיה בגמרא שבת, עם ישראל הוא עם פזיז, כן? הייתי יותר מדי שאפתני, ראיתי ברק. כבר התחלה הייתה קשה כי היו לי בעיות, רק עכשיו אני מתחיל לדבר בקלות. טוב, זה העניין ככה, בשבוע הבא זה חנוכה, לא יהיה שיעור, גם שבועיים נמשיך באותו פרק כדי לגמור את הנושא ואחר כך נחזור לרב, כן? אז אתם רוצים להחזיק בדפים? אז צריך להחזיק אותם, כן? לא תשיבו, אל תשכח אישה...